מה קורה שחר?
דותניה, אח, התגעגעתי.
גם אני.
איך
גם
אתה? אני. איך אתה?
שורד,
אתה בעיקר. אתה יודע שאני מרגיש שלא רואה לך 1,000 שנה?
באמת?
אולי יותר? דקה היא נצח בלעדיך, זה העניין.
תודה רבה על, על הדבר הזה.
לא, לא, אמיתי, אמיתי.
אוקיי, אז אנחנו מפגשים שוב לעוד פרק שמפתחים מחוץ לקופסה, והפעם יש לנו אורחת מדהימה.
מיוחדת, מגניבה. היא טיל, היא אש, והיא גם לומדתי, אז בכלל אנחנו הכרנו בלימודים, ומאז זה חוויה אחת מתמשכת. אני רוצה להציג בפניכם את סופיה גנדלמן. אהלן סופיה!
אהלן, שלום, שלום חברים, איזה כיף, איזה כיף שהזמנתם.
אני מאושר שבאת, ואנשים לא יודעים את זה, אבל סופיה ואני כבר כמה חודשים מתכננים את הפרק הזה, ואיכשהו כל פעם בגללי זה לא יצא לפועל, ואז אתמול פשוט עשיתי לה טלפון, והיא זרמה איתנו מעבר לכל דמיון, והכנו לכם היום פרק סופר מיוחד, זאתן.
כן, אז הרבה אנשים ככה בטח שמעו על עולם הטסטים, שהוא עולם רחב, ויש את המשולש המוכר, ודיברנו כבר גם בפרקים שהיו, אם זה יוניט טסט, ואם זה אינטגרשן טסט, ואיטוי, אבל בתוך כל העולם הזה שהטסטים, יש מתחבים המון 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 סוגים של טסטים, שאולי לא כולם מכירים, או שחלק רק, אתה יודע, מכירים בשמות, או שהתעסקו אבל ברמה מסוימת. אז היום אנחנו הולכים לדבר על עולם הלואו טסט, או עולם הסטרס טסט,
אני כבר בסטרס רק ממה שאמרת, אחי.
יפה, ואני חותר מזה, אני רוצה להגיד לך עוד המון המון דברים, ואני לא יכול להגיד אותם, תודה למה?
כי לא עשינו פתיח?
בדיוק, אז אתה מוכן?
מפתחים מחוץ לקופסה.
מתחילים.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל את ההרפתקה הזאת, ואני אתחיל בזה ששחר לפני כמה פרקים היה לנו את בועז, שהגיע לנו מ-AWS, ואנחנו מכירים את הקשר בין אמזון ל-AWS.
אווס.
וסופיה, היא עובדת באמזון. לא ב-AWS.
רגע, יש גם אמזון וגם AWS?
כן, אנשים ממש, זה לא דבר אחד שאמזון עושה, אתם תתפלאו.
החברה הקטנתנה הזאת של המיליון 200 איש.
פיטית הקטנה הזאת, זה נכון, אבל שרוב האנשים באמת ב-AWS, ו-AWS זה דבר מדהים. אנחנו, אמזון גו.
אוקיי.
אמזון גו זה החנויות.
החנויות.
זה החנויות, זה החנויות הפיזיות בלי הקופאים. אתה נכנס, אתה לוקח את הפחית קולה שלך, אתה יוצא.
בעצם את באה לייצר פה אבטלה של מיליונים של קופאיות ברחבי העולם על ידי זה שאני אקח לבת הקולה שלי.
המטרה הסופית זה שהקופאיות ילכו לעבוד במשהו שהוא לא קופאיות.
מהנדסות אוכלה באמזון גו.
אני הייתי קופאית.
באמת?
אני בוודאי, אני לא התחלתי בהייטק את הקריירה, אני הייתי קופאית, והמטרה שלי זה שכל הקופאיות בסוף יעברו להייטק.
אוקיי, אז תוכנית קופאיות להייטק יוצאת לדרך, תן לנו פתיח. מה בעצם את עושה, מה התפקיד שלך בעצם באמזון?
מהנדסת על.
אני מפתחת תוכנה, אני סוגרת שם בקבוצה כמעט 3 שנים. תכף פזם הולדת להביא עוגה לכל החבר'ה וזה. כן, מפתחים סרוויסים. מפתחים סרוויסים, מביאים אותם לפרודקשן, ובעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו מתחזיקים סרוויסים, מה שנקרא Live Production Services. מתחזיקים אותם בפרודקשן, יש לנו און-קול, אנחנו כל הזמן צריכים לשמור עליהם, שהם ירגישו טוב.
הסרוויסים. גם האנשים שדואגים לסרוויסים.
גם האנשים, קודם כל שהרגישו טוב האנשים, אחר כך שהרגישו טוב הסרוויסים, אבל גם אם הסרוויס קצת חולה, אז אנחנו מוזעקים.
רגע, אבל יש לך גם כאילו נגיעה לדאב-אופס?
לא, דאב-אופס, אנחנו עושים את הדאב-אופס שלנו מאוד בקטנה, אבל בעצם המהות שלנו היא יותר לוודא שהסרוויסים שלנו כל הזמן מרגישים טוב, שהם כל הזמן למעלה. אז יש לנו תהליך שלם של הבאה של הסרוויס לפרודקט, שאנחנו רוצים לוודא שאנחנו יודעים דבר ראשון שהוא יטריע, שיש לנו ויזיביליטי מלא לזה שהוא מטריע לנו, אם הוא פתאום קצת מתחיל להרגיש לו טוב.
אוקיי, אוקיי.
ושאנחנו יודעים להיכנס, ושאנחנו יודעים לטפל, ושאנחנו יודעים לעמוד בכל מיני מקרי קיצון. אחד המקרי קיצון זה גם שיש לנו לואוד יותר מדי גדול, ואיך הסרוויס שלנו מגיב, כשפתאום יש לואוד יותר מדי גדול, וזה ככה מחבר אותנו, למה שאנחנו נדבר.
זו הרמה להנחתה. אבל רציתי, אחרי חשוב לשאול, בתור מי שעובד באמזון, קיבלתי דיסק, ולא יכול להחזיר אותו. איך? סתם. טוב, אז אנחנו מכנסים, צוללים לעולם הלואוד והסטרס טסט, אז אני כבר ארים את השאלה המאוד מאוד ברורה להעביר. What the fuck is load or stress test? מי זה? מה זה? איך אנחנו בכלל מתחילים לגעת בזה? ספרי לנו.
טוב, בואו נחבר קצת אולי לעולמות שמכירים. יש את ה-unit test, זה בודקים את הפונק ברמת הפונקציה, ממש את כל הזה, ואז יש לנו את ה-integration test, בודקים שהסרוויס מדבר יפה עם הסרוויסים האחרים. וכשאנחנו נכנסים לעולמות ה-load test, אנחנו רוצים לראות שהסרוויס מרגיש טוב, כשפתאום יש לו הרבה מאוד עומס עליו, הרבה מאוד בקשות, הרבה מאוד קריאות, והוא פתאום צריך לעבוד בקפסיטי יותר גבוה ממה שהוא רגיל. אז מה שאנחנו רוצים לראות זה שהוא יודע לא לקרוס.
אוקיי, זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו שנייה דוגמה, שנייה הכי הכי בסיסית שיש רק בשביל לעשות להיכנס לקונטקסט, יש לי endpoint או אפליקציית, לא משנה, node, python, java, whatever, שמקבלת מחשבון, מקבלת שני מספרים, רוצה לחבר אותם, בסדר? מחזירה output של החיבור ביניהם, אוקיי?
וטוב מאוד שיש לך שרת שזה מה שהוא עושה.
בדרך כלל זה מה שאני עושה.
כן, כן.
פירות שרת. גם אני. אני לא יודע לחשב. זה, אז...
מקרה קלאסי.
יפה. ובוא נגיד שעכשיו, אם אני משתמש בו באופן ככה, אני היחידי שמשתמש בו, כנראה לא יהיה בעיה, אבל יכול להיות שעכשיו 10,000 איש מנסים להיכנס אליו ביחד, ואז מה השרת בעצם יקרוס? למה הוא יקרוס, אגב?
יש כל מיני דברים שיכולים לקרות לשרת כשהוא פתאום תחת עומס. באופן כללי, לשרת יש משאבים מוגבלים. יש לו CPU מסוים שיכול לעמוד בו, יש לו זיכרון מסוים שיכול לעמוד בו, זה יכול להיות נטוורקינג, יש ריסורסס מסוימים שהשרת זמינים לו הריסורסים האלה. פתאום, ככל שמתחיל לעלות הלואוד, צריך להתחיל להשתמש ביותר ויותר ריסורסים. מה שקורה זה שהחל מנקודה מסוימת, הוא מתחיל להגיע לקצה גבול היכולת, ואז הוא כבר פחות מטפל בלעשות לך 2+2, הוא יותר מחפש איפה הוא יכול להתחיל לסדר מחדש את הזיכרון.
אנחנו מדברים פה רק על משאבים מהסוג הזה, או זאת אומרת אפילו ברמה שמציתי את הפולינג של הטרדינג שלי?
כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. יש גרף מאוד מאוד מוכר, הוא נראה בדיוק כמו הגרף של הקורונה, אנחנו מתחילים מאיזשהו מצב סטייבל, ולאט לאט ככל שעולה כמות הבקשות, אנחנו רואים שהריספונס טיים מתחיל לעלות, ומנקודה מסוימת הוא ממש מתחיל לעלות אקספוננציאלית, ומשם הוא נשבר. מה קורה כשהשרת מגיע לקצה גבול היכולת? זה יכול להיות אלף אחד דברים. יכול להיות שהוא סתם תקוע ומתחיל לעבוד ממש ממש לאט. זה יכול להיות שה-CPU שלו עולה, זה יכול להיות. יכול להיות במקרים מסוימים שהוא ממש פשוט קורס לתוך עצמו.
אוקיי, זה ממש באמת כמו הקורונה. יכול להיות שקיבלת סתם כאב ראש, יכול להיות שאתה עכשיו מאושפז, יכול להיות שאתה מתרסק.
חשוב אולי רק להגיד, הגרף הזה באמת הוא נראה, אנחנו קוראים לו הוקי סטיק, כי זה ממש נראה כמו גרף שעולה ועולה 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 ועולה, ובשלב מסוים זה פשוט נראה כמעט כמו, מתחיל לראות כמו קו ישר כלפי מעלה.
נכון, ואז מה קורה משהו מעניין, כי בסופו של דבר יש לך לקוח שמחכה לזה שתסיים לעשות את ה-2+2, והוא רוצה לקבל תשובה. הוא לא הולך לחכות לנצח, יהיה לו איזשהו טיימאוט מסוים. ברגע שאתה מגיע למצב שהזמן שלוקח לך לעשות 2+2, להחזיר חזרה תשובה ללקוח, עולה מעל הזמן שהלקוח מוכן לחכות, אז זהו, אתה ב-availability 0, אתה בעצם לא מחזיר אף תשובה שהיא usable.
אוקיי, אז אני אעשה שנייה אריזה למה שאמרנו פה. אמרנו בעצם שסטרס או לא, תכף ניגע נצלול למטה,
בדקויות.
זה בעצם לאתר את הפיק הזה, להגיד, אוקיי, מתי הנקודה בה השרת מתחיל לקרטע עד כמעט גוסס ומת. כאשר דיברנו על סטרס טסט שהם בעצם באיזה שרת, האם אני יכול לבצע סטרס טסט נגיד על איזה דוקר מקומי שלי? האם זה בכלל, יש לזה רלוונטיות? כי אני משתמש במחשבים של המחשב שלי.
שאלה מעולה,
זה מה שאני, בואו נקרא לזה שאלה מצוינת ונדבר עליה בהמשך.
אוקיי, אז אנחנו שמים פה איזה ככה תזכורת ואנחנו נחזור, הנה ספוילר, אנחנו נעבור לפרסומות, סתם אין לנו פרסומות, אבל אז אני שוב חוזר לאריזה הזאת, אז אמרנו, אנחנו צריכים לאותר את אותה נקודה שאנחנו מתחילים להידרדר. עכשיו, האיתור הזה, האם זה עניין, יש פה עניין גם גרפי, זאת אומרת, אני צריך להסתכל עכשיו על איזה, אתה יודע, ממשקים שנותנים לי את זה, או ממש ברמה של טסטים אוטומטיים, שזה פשוט, הנה, אני רואה שפה זה נופל, ואז אני צריך לעשות משהו עם המידע הזה.
יפה, אז הטכנולוגיה זה אותה טכנולוגיה. הדבר הראשון, אתה הולך להשתמש בזה ממש כדי למצוא את הטיפינג פוינט. ברגע שמוצאים את הטיפינג פוינט, אגב, סיפור אמיתי, אנחנו הצלחנו לשפר את הכמות בקשות שאנחנו מטפלים בהן באיזה פי 10, עשינו, כתבנו איזה קוד, חשבנו שאנחנו מוכנים לפרודקשן, התחלנו לעשות טסטינג, ראינו שאנחנו קורסים ממש ממש מהר, התחלנו לשפר את ה-thread pool-ים, את הדברים הפרלל, את מה שקורה פרלל, כל מיני משאבים כאלה ואחרים, שיפרנו לפחות בפי 10. אז דבר ראשון שאתה יכול להשתמש בזה, זה באמת כדי למצוא את נקודות הכשל. דבר השני, זה כשאתה באמת סיימת לעבוד על השרת, ואתה חושב שהוא מוכן ממש לפרודקשן, וזה הסטייט שאיתו אתה יוצא, אתה רוצה למצוא את נקודת הכשל, כדי לשים הגנות על השרת שלך, אתה לא רוצה שהוא ימות. אתה רוצה שהשרת שלך יפסיק לקבל בקשות, שנייה לפני שהוא גוסס.
זאת אומרת, זה לא רק הבדיקה, להגיד, אוקיי, מקודם אני ממש מנהל את זה. מה יקרה החל מהנקודה שאני יודע שזאת נקודה קשה? זאת אומרת, מה שמקרה מכיל אותה, ואני אומר, אוקיי, אני מבין את זה, בוא נתחיל לבנות הגנות ואיזה ניהול של מה שיקרה מאותה נקודה.
נכון מאוד, ואז הדבר השלישי שאתה עושה, ברגע שכבר בנית את ההגנות, זה נורא נחמד, זה לשלב את הטסט ממש על ה-CICD שלך. אתה רוצה לוודא שתוך כדי שאתה כותב קוד, אתה לא הורס לעצמך. אגב, מקרה אמיתי, פתאום אתה עובר לאיזשהו לוגינג, הוא מתחיל לעשות אקססיב לוגינג, פתאום הליטנסי שלך מתחיל לעלות, הסרופוט שלך מתחיל לרדת, ואז אתה שם לב שפתאום על איזשהו CR ממש מטופש, שהוא לא באמת היה שווה את זה, פתאום אתה מבין שהאבילביליטי שלך יורד. אז אתה עושה ריברט חזרה.
שחר?
אני אשמח גם להוסיף משהו שלי יצא להתעסק איתו בעבר, היה שראינו שפתאום היה לנו רגרסיה, שהוצאנו גרסה חדשה, ופתאום הגרסה הזאת הייתה באופן משמעותי, הרבה יותר איטית ממה שהיה לנו לפני זה. וכאילו, אז אתה אומר, אוקיי, מה כבר היה עדיף בקוד? מה היה השינוי? סתם דוגמה קרה שהתקנו עוד כמה ספריות גדולות בתוך השרת, וזה אשכרה בא, ואיך שעשינו להם את הלואוד, הם צריכו יותר זיכרון ממה שתכננו.
טוב, אז לפני שנצלול לעומק, אני רוצה ממש להבין בצורה הכי בסיסית, הכי הכי בסיסית, איך אני מממש בעצמי, בקוד, סטרס טסט.
יש, יהיו המון כלים לכל סוג של, של שרת שיש לך, אבל בגדול, סטרס טסט זה משהו נורא 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 פשוט. אתה סך הכל רוצה לשלוח בקשה, הרבה מאוד פעמים, ולראות מה ההתנהגות של השרת.
זאת אומרת, אם אני מסתכל על קוד, לא משנה, אנחנו באים הרבה מעולם הג'אבסקריפט, אז פשוט אינטרוול, נכון? של כל שנייה, נגיד.
נכון.
ואני מריץ אותו 1,000 פעמים, ובודק איך השרת, זאת אומרת, ועושה קריאת אג'קס לצורך העניין בכל שנייה 1,000 פעם, עד הפעם האלף, ורואה איך השרת מגיב לזה, ואם הוא אחלה עם זה, אני אומר, אוקיי, בוא נעשה מה, נגיד 10,000 פעמים, רואה איך הוא מגיב לזה וכן הלאה.
יפה, אז חבל להשקיע מאמץ ולכתוב דברים סתם, כי כבר יש המון המון פרימורקים שעושים את זה, אז בעצם מה שאתה רוצה לכתוב זה רק את הפונקציה הספציפית שעושה את הקריאה, והפרימורק יסדר לך גם את הדיוריישן של כמה זמן אתה רוצה שהסטרס הזה טסט ירוץ, וגם את ה-TPS, זאת אומרת, מה, TPS זה transactions per second.
תודה.
מה ה-transactions per second שאתם רוצים לעשות? והפרימורק יסדר את זה בשבילך, זאת אומרת, אתה רק כותב את ממש את הקוד קצה של, של הקריאה, והפרימורק יסדר לך את זה, הוא גם תמיד יוציא לך איזושהי מטריקה מאוד יפה, של כמה זמן.
אותם פרימורקים, איך, יש אופן סורס, יש בתשלום, איך?
אני בטוחה שיש המון דברים באופן סורס, אנחנו כמובן משתמשים בטולינג פנימי, אבל יש, זה, הם כולם עובדים אותו דבר, והם קיימים בשפע באופן סורס בשוק. זה משהו שהוא יחסית יחסית פשוט, הוא גם יכול לרוץ מהלפטופ לבצע את אותה קריאה הרבה מאוד פעמים.
אז באמת אנחנו נוסיף גם בתיאור של הפרק, אבל אני נגיד השתמשתי ב-K6, אם אני לא טועה, שהיה מקסים, השתמשנו בזה ב-JavaScript.
תיאור יפה לשירות מקסים.
לגמרי, לגמרי. אז מה שזה באמת אפשר לנו לעשות בצורה נורא פשוטה, אתה חושב שפשוט אתה מעביר לו מערך של כמה קריאות אתה רוצה, לכמה זמן אתה רוצה שזה ייקח, והוא פשוט יודע לבוא לרוץ על זה, בסוף הוא בא, נותן לך עכשיו מה האחוזונים, כמה זמן לקח לעשות קריאה ממוצעת, כמה קריאות נכשלו, כל הדברים האלה שבפועל אנחנו צריכים אותם, כדי שיהיה לנו בכלל מושג ובנצ'מרק, מה קורה עם השירות שלנו, מה קורה עם אפילו הרבה פעמים רק עם אין פוינט מסוים.
אז דבר ראשון כבר אהבתי, הזכרת בנצ'מרקס, אז בוא שנייה נדבר על בנצ'מרקס, כי אנחנו, יש לי נקודת התחלה, נקודת סוף, איך אנחנו עושים את זה, גם עם אותם כלים, או אתה עושה את זה ידנית?
אז אותם כלים שאנחנו בוחרים להשתמש בהם, כמו K6 או כל שאר הכלים האלה, הם פשוט מייצרים לך כבר את הבנצ'מרק. כאילו, מה זה הבנצ'מרק? הם אומרים לך, אוקיי, זה, אתה רצית, מבחינתך, סתם דוגמה, אתה רוצה לקבל תשובה חזרה מהשרת שלך כל 200 מיליסקנדס. אז מבחינתך, אתה שם את הבנצ'מרק שאתה אומר, אני רוצה עכשיו שהשרת שלי יגיע, יחזיר תשובה מקסימום ב-200 מיליסקנדס. אם הוא יחזיר לך עכשיו ב-80 מיליסקנדס, מעולה, נכון? כי אנחנו עומדים פה עכשיו במה שרצינו. אם הוא יחזיר לך ב-400 מיליסקנדס, לא טוב. נכון? כי זה latency יותר גבוה ממה שתכננו. ועכשיו, בוא נגיד שכבר יש לך את ה-80, ועכשיו זה הופך להיות העוגן החדש שלך. אתה יודע שהסרוויס הזה עובד ב-80, והבנצ'מרק החדש שלך עכשיו הזה הוא 80 מיליסקנדס. ועכשיו כתבת קוד חדש, ופתאום אותו endpoint שאתה יודע, שבוע שעבר החזיר לנו ב-80, פתאום מחזיר לי עכשיו ב-200. אז כנראה שעשינו משהו או לא טוב, או שהשתמשנו בכמות זיכרון שונה, או עשינו מיליון דברים שאנחנו צריכים לבוא ולשפר את זה כדי שזה יגיע חזרה לבנצ'מרק.
אולי באמת, סופיה, תתני לנו ממש דוגמה של ככה, from scratch, יש לנו בעיה, ואיך אנחנו פותרים אותה.
אז בואו נתחיל ממש, נעשה רגע סיפור את איך שזה עבד כשנתקלנו בזה בפעם הראשונה, מה שנתקלתי בזה בפעם הראשונה בחיים. אנחנו כתבנו סרוויס חדש, אנחנו מאוד מרוצים, אנחנו גאים בו, אנחנו רוצים להוציא אותו לפרודקשן, אומרים בואו נעשה, לפני שיוצאים לפרודקשן, בואו נבדוק את ה... בואו נעשה לו סטרס טסט. וואלה. אתה מוצא איזשהו פריימוורק, ואתה מתחיל לזרוק על השרת שלך הרבה מאוד בקשות. באיזה קצב, מתי הולך להישבר, איך בכלל אני מתחיל לגשת ללבנות את הפרמטרים, וואלה, אין לאף אחד מושג, זה הכל מתחיל מניסוי ותהייה. אתה מתחיל סתם, דקה, 10 פעמים בשנייה. אני יודע מה יקרה, אני לא יודע מה יקרה, בוא נראה. לא קרה שום דבר, הכל עובר חלק. אתה אומר, יאללה, בוא ננסה עכשיו דקה,
100
פעמים בשנייה. אתה אומר, וואי, 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 לא פה, אנחנו מתחילים לראות איזושהי התנהגות לא מאוד הגיונית. מה ההתנהגות הלא הגיונית? מאוד מאוד תלוי, אבל בגדול אתם רואים שהשרת מפסיק להחזיר תשובות. או שהלייטנסי שלו עולה בצורה קשה, או שהוא ממש קורס לתוך עצמו ונשבר, כל אחד ואיפה שנקודת הקשר שלו נמצאת, אבל פתאום אתה רואה שמשהו מרגיש לא טוב. אתה אומר, אוקיי, סבבה, יש לי התחלה, יש לי סוף. בוא נתחיל לבנות מדרגות. 10, 20, 30, 40. באיזשהו שלב מגיעים למדרגה שכשמתחילים לרוץ בה, מתחילים לראות את ההתנהגות הקלוקלת של השרת. זאת נקודת השבירה. ככה אתה מתחיל לזהות אותה, משם אתה יודע איפה הסרוויס שלך נשבר. משם, מה שאתה רוצה לעשות, זה לחזור חזרה לשרת, או שאתה משפר, ואם אתה מחליט שאתה לא משפר, מה שאתה חייב לעשות זה לשים איזושהי נקודת הגנה. מה זה נקודת הגנה? יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. יש עולם שלם של load shaping, load shaping אומר, אני יודע מה הקפסיטי שלי, אני לא מוכן לעבור מעל הקפסיטי שלי. זאת אומרת, אם אני יכול לקבל 50 בקשות בשנייה, הבקשה ה-51 שתיכנס בשנייה, אני לא רוצה לטפל בה. אני זורק אותה לפח, אני אפילו לא מתחיל. למה? כי אז אני יודע שלפחות את ה-50 הראשונות, אני כן יכול לתת עליהם תשובה. זאת אומרת, אתה לא רוצה להגיע למצב שהאבילביליטי שלך הוא אפס, ואתה לא יכול לטפל בשום דבר.
זה כמובן מתאים לסוגי שירות מסוימים, מן הסתם. יש דברים שיש מסוגי שירותים שאתה לא רוצה אפילו לאבד פיסת מידע אחת.
כן, אבל אתה לא יכול, אתה גם ככה לא יכול לקבל. השרת הספציפי הזה הוא בקפסיטי, הוא לא יכול לקבל עוד אחד. ברגע שאם הוא עכשיו יקבל, זה כמו פקקים בכביש. אתה נוסע שמח בכביש, יש קפסיטי מסוים, ברגע שאתה מכניס רק אוטו אחד, זהו, הכל עוצר, הכל עומד, אנחנו לא יכולים לנסוע בכלל. זאת נקודה שאתה לא רוצה להגיע בשרתים. אתה רוצה שהתנועה כל הזמן תזרום.
אותה הכמות קפסיטי שאת יודעת שזה איפה זה, זה כאילו מתועד, זה מנוהל, איך את יודעת?
יפה, אז בשביל זה בדיוק קיים הסטרס טסט. אתה עושה את הסטרס טסט בשביל לדעת מה הנקודה שממנה השרת שלך מפסיק לעבוד. עכשיו זה מאוד מאוד תלוי בשרת. אם השרת שלך עושה איזשהו חשוב נורא נורא מסובך, נגיד 2 ועוד 2 שווה 4, מאוד מאוד קשה, הוא עובד על הרבה סיפים.
רגע, לא הבנתי, 2 ועוד.
כן, הוא עובד נורא קשה על קומפיוטיישן. אז מה שיקרה באיזשהו שלב, החל מכמות מסוימת של בקשות וכמות מסוימת של פרדים, אז ה-CPU שלך יהיה מאוד גבוה, אתה תגיע ל-90% CPU. אתה לא רוצה לעבור את ה-90% CPU, ואז לא, אתה לא יכול להגיב לאף אחד. אתה רוצה לעצור קצת לפני.
אני, שאלה קטנה, האם שאני עושה סטרסס מעניין אותי, כי הרי יש איזה root cause, לעניין זה הרבה פעמים שקורה בתוכנה.
נכון, נכון.
אני עוצר הכל ואומר, רגע, אני הולך לגורם הבעיה ומנסה לתקן אותו.
יפה, אז זאת שאלה מצוינת. אנחנו כן מצאנו בגים בקוד, וכן הצלחנו לשפר לפי 10 ממה שאנחנו התחלנו איתו. אבל באמת שאתה לא חייב.
בזכות הסטרס טסט.
בזכות זה שעשינו סטרס טסט, מצאנו את נקודת הכשל, אמרנו, היא קצת מרגישה לנו נמוכה, נכנסנו לשרת, התחלנו לחפש מה גרם לה. בסוף לא דבר אחד גרם לה, אנחנו הכנסנו המון המון שינויים, שחשבנו שהדיזיין שלנו מעולה, והבנו פתאום שלא, והיינו צריכים לשפר.
כמו כולם.
אבל עדיין, גם אחרי שאתה משפר, ואתה מגיע לפי 10 ממה שהתחלת איתו, עדיין תהיה נקודה מסוימת סופית, כי המשאבים הם סופיים. הזיכרון הוא סופי. אם נגמר לך הזיכרון, נגמר לך הזיכרון, אין מה לעשות. ה-CPU שלך סופי, נגמר לך ה-CPU, נגמר לך ה-CPU, השרת לא יכול לעשות מה שהוא לא יכול לעשות.
ופה נכנס לנו עולם הסקיילינג.
ופה אנחנו נכנסים לעולם הסקיילינג, אז דבר ראשון, אתה רוצה לעשות load shaping. אתה רוצה לעצור, אתה רוצה שהשרת שלך ידע לעצור, לא לקבל בקשות נוספות. יש כל מיני דברים, אפשר להיכנס פה לעולם שלם של throttling ואיך עושים load shaping, אבל בסופו של דבר, המטרה שלך זה למצוא את הנקודה הזאת, ולוודא שהשרת לא מקבל בקשות חדשות. אם אתה צריך יותר capacity, אתה נכנס לעולמות של auto-scaling. אתה צריך הוריזונטלית, פשוט להוסיף עוד שרת. עכשיו אני באה מאמזון, נורא קל לי לדבר, השרתים שלנו הם לא אצלנו בבניין, במרטף. הם באמת, הם באוטו-סקיילינג, אבל אני מנה שכולם, כאילו,
כולם היום שם, רובם היום שם.
אז מה שאתה רוצה לעשות זה, אתה רוצה שייכנס אוטו-סקיילינג. אתה רוצה לדעת שהשרתים שלך הגיעו לאיזשהו capacity, והם נחנקים, הם לא יכולים יותר. הם הולכים, כל שרת בנפרד הולך לעצור, ובמקביל שרתים נוספים מקבילים הולכים לקום כדי לקחת את אותו, את אותו הלואוד.
אז אני יכול להגיד בדיוק, כאילו, משהו שאנחנו עשינו. אז אנחנו, נגיד, השתמשנו במטריקות של דאטה-דוג. שאנחנו בדקנו,
תן מילה,
זה שירות של לוגים, אבל בין היתר אתה יכול לשלוח לו אנליטיקות וסטטיסטיקות. ואז מה שעשינו, אנחנו בדקנו כשאנחנו מגיעים ל-QPM מסוים, כאילו queries per minute, ואז נגיד ברגע שראינו שהגענו ל-X אלפים, אז אנחנו עשינו, אתה יודע, מחשבון סנדלרים כזה בשלב מסוים, ואנחנו אמרנו על כל 5,000 קריאות לדקה אנחנו רוצים להרים עוד שרת.
איפה זה מוגדר אצלכם?
אז השתמשנו בטראפורם וכל מיני דברים כאלה,
כלים, אתה יודע, כאילו אנחנו קצת נגררים לעולם הדאב-אופס.
נכון, אז אני אגיד כזה דבר, אני וה-VP Engineering שהיה לנו, אז הגדרנו פחות או יותר מה אנחנו רוצים, ובאמת אנשי דאב-אופס ממשו את זה, לא אני ממש את זה, אני לא רוצה לבוא ולהיכנס.
אבל חשוב להגיד שבכלל הכלים היום שמאפשרים העננים והסרברלס וכדומה, נותנים לעשות את זה גם לאנשים שהם לא דאב-אופס פאר אקסלנס, כמובן שאם בחברה מסודרת שיש צוות דאב-אופס, מן הסתם הם מתחזקו את זה. כן, אז נמשיך.
תראו, זה חברים, בסופו של דבר זה באמת, אם אתם משתמשים בשירות ענן, שירות ענן יש קונפיגורציה מאוד פשוטה על כמה אתה רוצה שרתים, מה המינימום, מה המקסימום, ואיך לעלות. נגיד אצלנו מקובל לא לעבור את ה-50% CPU. ברגע שאנחנו מתחילים לעבור את ה-50% CPU, זה מסמן ל-load balancer שאנחנו רוצים עוד אינסטנסים. לדבר קצת על לוד בלנסינג באופן כללי, אתם רוצים?
כן.
לוד בלנסינג זה החיים.
לוד בלנסינג זה החיים, וזה גם מכניס אותי לנקודה שרציתי לדבר עליה גם ככה. אתם מוכנים?
נולדתי מוכן.
אוקיי, אוקיי.
דברי אליי סופיה.
איך יראה סטק בדרך כלל של פרודקשן? לא יהיה לך שרת אחד שיעשה את כל העבודה, והוא יהיה בודד וכל האחריות יהיה עליו. יהיו כמה שרתים, 2, 3, 4, 5, והם כולם ככה ביחד נותנים כתף. הם כולם יהיו מאחורי load balancer. load balancer יקבל את הבקשה, הוא יהיה הראשון שמקבל את הבקשה, הוא לא עובד יותר מדי קשה, הוא רק מוודא, בודק את השרתים מלמעלה מלמטה, מי פנוי באלנבי כזה, זה התחנת מוניות, ומעביר לשרת הספציפי שיתחיל לעשות את הבקשה.
נכון. רק ניתן איזה ככה, רק איזה הערת ביניים, שסופיה אומרת שרתים, היא אומרת בעצם אותה אפליקציה, שמשוכפלת 3, 4, 5 פעמים, והיא בדיוק עושה את אותו דבר, אבל בשביל לנתב יוזרים או עומסים וכדומה, אותו load balancer, אותו כלי קסום שעכשיו אנחנו נדבר עליו, יודע לעשות את הניתוב ביניהם.
נכון, נכון.
בין אינסוסים שונים של אותו השירות.
בדיוק.
נכון, נכון מאוד, בדיוק ככה, והלוד בלנסר, העבודה שלו זה גם לדבר עם השרתים, לעשות להם פינג כל כמה זמן, לראות שהם בסדר, אם הם פתאום לא בסדר, מתחילים, לא מחזירים לו תשובה של הפינג שלו, הוא מבין שהוא כנראה השרת הזה גסס ומת, הוא הגיע לחייו, לסוף חייו הטבעיים, והוא יעלה אינסטנסים חדשים, הענן יעלה אינסטנסים חדשים של, של השרת.
ואנחנו גם ממליצים להשתמש כמובן בשירותים מנג'ד, כמו לדוגמה השירותים הנהדרים של AWS, שאתם, גם אם אתם בבית ויש לכם סטארט-אפ קטן, אתם יכולים לגמרי לתחזק את זה לבד. הלוד בלנסר, מה ש... פעם, אנשים היו פשוט מרימים, גם היום, אבל הרבה פחות, ממש, אתה יודע, מרימים מכונות, ולוד בלנסר שיודע לדבר בין המכונות, היום זה הכל וירטואל, ומנוהל, אז זה נשמע קצת מפחיד, אבל לגמרי אפשר להיכנס לזה, גם אם מישהו הוא חברה בפני עצמה וקטנה, ורוצה להיכנס לזה.
תשמעו, זה נשמע קצת מפחיד, אבל בסופו של יום, זה עמוד אחד על ה... ב-AWS, יש עמוד אחד של הלוד בלנסר, ובמקום אחד סוגרים את כל הקונפיגורציה, בדקה, זה נשמע קצת מפחיד, אבל זה נורא נורא פשוט בשירותי ענן. בטוחה שלכל שירותי ענן שהם לא AWS, זה גם יחסית מאוד פשוט. לא צריך לפחד מהדבר הזה בכלל.
אז אני רק אגיד, אולי באמת, רק להעביר את זה בצורה הכי פשוטה שיש. תחשבו שעכשיו אנחנו בסופרמרקט ויש כמה תורים, ופשוט יש לכם בן אדם שבא ועומד בכניסה ורואה איזה תור הכי פנוי, והוא פשוט מעביר אליו. עכשיו יש כל מיני אלגוריתמים שאפשר לבוא ולהשתמש, ראונד רובין ועוד אלף ואחת דברים אחרים שאפשר להשתמש בהם ללוד בלנסינג, לא באמת משנה כרגע, זה לא האישו, הרעיון זה שאנחנו נבוא ונשתדל לעשות דיסטריביושן הגיוני לאיזה קריאה תלך לאיזה אינסטנס של השרת.
זה נקודה טובה שדותן ככה תשאל אותי, אז כשעושים טסט, כמה שרתים לשים מתחת ללוד בלנסר?
זהו, רציתי לשאול אותך שאלה, האמת היא, שעושים טסט, מה ששאלת?
כמה? איך?
יש נקודה בכל פרק ששחר נחנק. הנה.
הנקודה הגיעה.
זה הלוד בלנסר שלי.
זה משהו שהוא מעניין לדעת, זה ככה טיפ למתקדמים.
טוב, תחזרי לשאלה של זה, כן.
כשאנחנו עושים סטרסס למערכת, ואנחנו רוצים להבין מה נקודת השבירה, אז כמה שרתים לשים מאחורי הלוד בלנסר? 1, 3, 5, 10, כמה שמים?
אין סוף ויותר.
אין סוף ויותר. אז יש לזה תשובה נכונה ולא נכונה. התשובה הנכונה זה שקודם כל אתה רוצה לשים שרת אחד. למה? אתה רוצה להבין את הקפסיטי של השרת הבודד שלך, אתה רוצה להבין מכונה אחת, מה הריסורסים שיש לה, CPU, הממורי, מה שדיברנו, פר שרת. ברגע שהבנו את הנקודה הזאת, ואנחנו יודעים להגן על שרת בודד, חשוב מאוד להגיע ולבדוק סטאק אמיתי, כמו שהייתם רצים איתו בפרודקשן. למשל, אתם חושבים שאתם צריכים לטפל ב-100 בקשות בשנייה, השרת הבודד יכול לעשות 50, אתם יודעים שאתם צריכים שני שרתים. אז זה משהו, אז זה סטאק שרוצים, שאנחנו רוצים לבדוק אותו בפרודקשן, אנחנו רוצים ממש לעשות סטרס טסט לשני שרתים. למה זה טוב? למה לא מספיק לי, מצאתי את השרת האחד, אני יודע מה הנקודה שלו, למה לא סיימתי?
חלוקה לא תמיד שווה, זה הדבר הראשון.
נקודה מעניינת, מה עוד?
הדבר השני, תמיד יכולות להיות גם בקשות שספציפית יהיו גם יותר אינטנסיביות מאחרות.
נכון, זה גם נקודה מעניינת.
ונקודה שלישית אולי, העובדה שאתה בא ופרסת משהו עכשיו על שתי אינסנסים, זה עדיין לא אומר שאתה תוכל לטפל בבדיוק פי שתיים קריאות.
יפה מאוד, אבל למה זה קורה? אני אתן דוגמה. גם אם יש שני שרתים, בדרך כלל מה יהיה אחד? יהיה דאטאבייס אחד. או שהשרתים שלי בעצם יש להם דפנדנסי נוסף, הם בכלל הולכים ועושים משהו בעולם החיצוני, הם לא... זה. ואז אנחנו מגלים שיש גם threshold מסוים, גם
לשירותים החיצוניים, לדפנדנסיס שלהם.
למשל, אם יש לכם דאטאבייס אחד, ויש לכם אוטוסקיילינג
משוגע. שזה גם מה שקורה לרוב,
בוודאי, כן.
בלי רפליקות כאילו?
בלי...
כן. יש לך רפליקה,
אבל... לא, זה לא שאין לך רפליקה, זה שכל השרתים תחת אותו לוד בלנסר רוצים לדבר.
הולכים לאותו
קונקשן, הולכים לשרת, ואתה מתחיל, אתה יודע, הבעיות מאוד מוכרות, אגב, בעולם הזה.
אז אחת הבעיות שבאמת אנחנו הבנו שיש לנו, זה שהיה לנו קצת בג בדיבור שלנו עם הדיינמו דיבי, ואנחנו גילינו את זה דרך הלואו טסט. כשאנחנו העלינו את הלואו טסט, אנחנו ראינו שלא משנה כמה שרתים אנחנו מעלים, עדיין אנחנו לא עוברים איזשהו סף מסוים של בקשות שבטופלות, והבעיה, הצוואר בקבוק בכלל לא היה בשרתים, הוא היה בדיין המודימי, ובאופן שבו אנחנו בחרנו לדבר איתו. אז מה שחשוב לעשות זה גם לבדוק את השרת הספציפי, וגם לבדוק את כל המערכת, ולראות שכל המערכת יודעת לעבוד יפה תחת הסקיילים.
אז סופיה, אני רוצה קצת לעשות איזה סדר. אנחנו דיברנו על לואו טסט, דיברנו על סטרס טסט, בגדול אנחנו קצת התייחסנו עליהם שהם אינטרצ'יינדבול, למרות שיש איזה קצת הבדלים קטנים, ואני הייתי שמח אם אפשר קצת כן לעשות סדר על הלואו טסט, גם על, גם על מה זה ספייק וגם מה זה סוק.
יאללה, בוא נעשה קצת סדר באמת בסוגים שונים של טסטים שאנחנו עושים. ההבדל בין כל הדברים שאמרת במהות שלהם זה אותו דבר, יורים הרבה מאוד בקשות על השרת, רואים איך השרת מתמודד. עכשיו, המבנה של באיזה קצב אנחנו יורים ומה אנחנו בדיוק רוצים לבדוק, הוא טיפה לשונה. כשאנחנו נעשה סטרס טסט, אנחנו נעשה מודל של מדרגות. אנחנו נתחיל ב-10 בקשות בשנייה למשך 30 שניות, ואז אנחנו נעלה ל-20 בקשות למשך 30 שניות, ואז נעלה ל-30 בקשות למשך 30 שניות. אנחנו לאט לאט נבנה את העומס לאט לאט. מה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים באיזשהו שלב להגיע לנקודת השבירה שדיברנו עליה קודם. ככה אנחנו מגלים מה נקודת השבירה שלנו בכלל.
מה אני עושה אם אני כותב קוד כל כך יעיל שהוא לעולם לא נשבר?
זה באמת לעולם לא יקרה, כי בסוף אנחנו חיים בעולם של משאבים סופיים, קצת climate change על הדרך, אנחנו חיים בעולם של משאבים סופיים. המשאבים בסוף ייגמרו, ה-CPU ייגמר, הזיכרון ייגמר, ה-thread pool ייגמר, משהו ייגמר. אתה תגלה מה זה יהיה, וזה תהיה הרפתקה, אבל משהו ייגמר.
אני אעבור הרפתקאות.
אחרי שאנחנו עושים את הסטרס טסט, יש סוג אחר של טסט שאנחנו יכולים לעשות, זה הספייק טסט. נגיד, דיברנו קודם על זה שאנחנו מצפים ששרת, ברגע שהוא מתחיל להיות עייף ומתחיל to throttle, הוא מתחיל לזרוק לפח כל מיני בקשות, אנחנו מצפים שהסטאק שלנו התחיל לעלות שרתים חדשים.
אגב, זה בדיוק מה שקורה כשאשתי מבקשת ממני יותר מדי דברים, היא יודעת שבשלב מסוים זה הבקשה הבאה לא נכנסת.
נכון, ואז היא צריכה לגשת
לבעל השני.
לבעל השני שלה, היא צריכה לגשת לבעל השני שלה ולהתחיל לבקש בקשות ממנו. עכשיו, זה לוקח זמן להתחתן, למצוא בעל, להתארס מחדש, זה לוקח קצת זמן.
לוקח זמן לעשות הסקייל אפ לבעל.
בדיוק.
הבנתי, אהבתי.
אז הסקייל אפ הזה הוא לוקח קצת זמן. מה קורה כשיש ספייק טסט? ספייק טסט זה שאנחנו לא מעלים במדרגות לאט לאט, אנחנו נותנים לשרת מכה, אגרוף חזק בבטן, בום, מעלים ומורידים. התנהגות תהיה מאוד שונה. אנחנו, כנראה שאנחנו לא נספיק לראות את האוטוסקיילינג נכנס לפעולה, אבל אנחנו כן מצפים שהשרת ידע להתמודד, אנחנו כן מצפים שהשרת ידע לזרוק לפח את כל הבקשות.
זאת אומרת,
ולא לקרוס.
הספייק אמור לזהות פיק אמיתי שיהיה לי בזמן אמת, של מה, מלא יוזרים שפתאום נכנסים לצורך העניין?
כן, איזה דידוס אטאק ככה שמישהו פתאום יורה עליך, או שפתאום באמת מלא אנשים נכנסים.
ממש, זאת אומרת, יכול להיות גם אטאק על השרת, זאת אומרת שמישהו...
יכול להיות ממש אטאק על השרת, ויכול להיות שבאמת קרה איזשהו אירוע. הנה, למשל, יש לך איזה פרומושן, ואתה אומר, אם כולכם תיכנסו בדיוק ב-12 בלילה, אז יהיה לכם 50% הנחה, אז כולם ייכנסו בדיוק ב-12 בלילה. וזה בדיוק מה שבודק הספייק.
את יודעת, אני זוכר, אני בדיוק עכשיו הקשבתי ספר חדש שיצא של אמזון, והם מדברים שם בפעם הראשונה שהם יצאו עם פריים דיי. ואז מה שקרה, לא התכננו לזה מספיק, כאילו לא ידעו גם לצפות מה הולך להיות, והיה שם ממש קריסה של ריג'נים.
בוודאי, כן, 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 זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, זה בדיוק בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו.
אולי באמת אפשר לקחת דוגמאות מהיום יום, אנחנו רואים אתרים ביום יום שפשוט קורסים, ומסיבות כאלה, אתה יודע שזה מבחינת
תחילת הקורונה, אתר של שופרסל לא יכולת להיכנס אליו, באמת, כאילו תחילת הקורונה אני זוכר, היינו עושים את הזמנות אונליין, ופשוט היה...
מה שבאמת מזכיר לי את הסיפור של הפסטיגל, אם אתם זוכרים בפסטיגל שהיה בשנת 2020, כל הילדים נכנסו, כאילו הם ספרו דקות עד 6 בערב, אז כל הילדים נכנסו בדיוק ב-6 בערב, והתחילו לבכות וזה קרס. אגב, מה קורה כשדבר כזה קורה ואתה לא מצליח להתחבר, מה אתה עושה? אתה מנסה עוד הפעם, אתה רק מגביר את כמות הקריאות, הדבר הזה רק הולך ומחמיר ומתגבר. אז אם אתה לא מוכן שדבר כזה יקרה, אז אתה לא מוכן. תעשו סטרס טסט, חברים, תעשו סטרס טסט. הטסט אחר שהוא שונה, זה הסוק. הסוק הוא לא בום אגרוף לבטן, הוא קצת יותר גבוה ממה שאתה מתמודד איתו, אבל הוא נמשך למשך הרבה מאוד זמן. אם יש איזשהו memory leak או איזשהו משאב שעולה לאט יחסית, אתה תזהה אותו בסורק טסט. סורק טסט אבל הוא לוקח זמן. אתה מתחיל אותו, אתה רץ.
אנחנו קוראים לזה ה-38.
המה?
ה-38.
מה זה ה-38?
היינו מריצים טסט ואז משאירים על כמות יחסית גבוהה של יוזרים ל-38 דקות.
למה
38? זה היה מספר ארביטררי שהוא היה פחות מ-42, שזה משמעות החיים. אז היינו צריכים כל דבר שהוא פחות ממשמעות החיים, אבל שעדיין יתפוס לנו את ה...
אני השארתי לכמה שעות, אני כתבתי טסט.
באמת?
בוודאי, אני התחלתי, אני כתבתי טסט שהוא מתחיל במדרגות קטנות, שאני מצפה לראות הכל בסדר, ואז מגיע...
למה יותר סבלני ממני?
לא, ואז הוא מגיע למדרגת C, ואז אני השארתי אותו שם שעות, וכל הזמן עשיתי רפרש לנטר לראות מה קורה, וכשראיתי ששום דבר רע לא קורה לשרת, זה היה רגע סי בחיים שלי.
העליתם שנייה נקודה, אולי חשובה, שקצת הזכרנו לפני כן, איפה אנחנו עושים את הדברים האלה, או איזה אסטרטגיות? הרי, האם אני רץ איזה, לא יודע, נייטלי, רק עכשיו לוקלי, ב-CICD?
שאלה מצוינת.
בוא נחלק את זה.
שאלה, בוא נחלק את זה. הדבר, אז, הדבר הראשון שאתה עושה זה המדרגות, אתה עושה את זה דני, אתה מוצא את נקודת הקשר, זה תהליך אופליין שאתה עושה עם עצמך, בשביל עצמך. אם אתה רוצה לשים משהו על ה-CICD, אני...
לא הייתי שם משהו עכשיו של כמה שעות טובות על ה-CICD.
נכון, כי זה תוקע לך את ה-CICD. למשל, הלואו-טסט שלנו בסוף, כן החלטנו ללכת על אחד שהוא יחסית ארוך, אבל וואלה, זה מבאס, זה תוקע לך את ה-CICD. הוא קצת מבאס. מה שכן, אבל שווה לדבר עליו, זה לא להתבאס, כי latency זה לא דבר קבוע. אתה מריץ מיליון שאילתות, אתה מקבל latency. מה latency שלך? מה latency שלך, דודן?
לא, אבל אתה יכול להסתכל על אחוזון מסוים, כי אתה מסתכל...
נכון, זה משהו רמנה אחת.
אוקיי, אהבתי.
אני, פולק מקבל אצלי כוכב זהב.
הנה, אני מרגיש טוב היום.
אתה אף פעם לא מצפה שיהיה לך latency שהוא מספר מסוים, ואתה גם לא מצפה שיהיה לך 100% הצלחות אף פעם, כי אם עשית מיליון קריאות, לכל קריאה יהיה את ה-latency שלה.
אני מצאתי עצמי כבר עם 100% כישלונות, זה נחשב?
זה נחשב, זה... זה נחשב למשהו. אתה רוצה לשים threshold מסוים, אנחנו מדברים על אחוזונים, אתה רוצה שב-P90 שלך, latency לא יעלה מעל מספר מסוים, ואז אתה תהיה שמח.
אז בגדול אחוזון 90, אחוזון 95, אחוזון 99, הרעיון זה שאנחנו באים ורוצים לראות סוג של מה קורה כשעושים הרבה מאוד קריאות. ואחרי שאנחנו עשינו הרבה מאוד קריאות, אנחנו לא רוצים עכשיו לראות מה קורה עם קריאה אחת נקודתית. לא אכפת לי עם קריאה אחת נקודתית, אכפת לי מה קורה בממוצעים האלה, וזה בעצם מה שהאחוזונים באים לייצג.
נכון, נכון מאוד. אז אתה ממש לא רוצה להתבאס על עצמך, כשאתה לא רוצה להגיע ל-100% בשום דבר רגע בחיים לדעתי. למה 100%?
חוץ מבאהבה שלי לדותן.
בוודאי, כן, וגם זה הייתי מורידה 0.5%, רק בשביל, אתה יודע, שיהיה לאן לגדול.
להרגישה טובה.
משהו כן להגיד על האחוזונים, כבר נכנסנו לדבר. מה מעניין באחוזונים? האחוזון P50 שלך הוא אחוזון מעניין להסתכל עליו, כי אם... יש לך איזשהו SLA, נגיד הקליינטס שלך מחכים בדיוק 60 שניות, אחרי 60 שניות הם יורדים, פשוט יורדים מהקו, הם לא נשארים. אם ה-latency שלך הוא ב-P50 מגיע לאותו זמן שהלקוחות שלך לטיימר שהם מוכנים לחכות, זה אומר ש-50 זמן, 50%
מהלקוחות נוטשים.
נוטשים, זה אומר שזה ממש, זה כמו לעלות עכשיו 10 שרתים, וחמישה מהם פשוט לרסק, לשבור אותם ועדיין לשלם על 10. אז מה שאנחנו כן רוצים, אנחנו רוצים להסתכל על ה-P50, אנחנו רוצים לוודא שהוא זה, ואנחנו גם רוצים להסתכל על ה-P90, ומשם אנשים מתחילים להסתכל על מה שהם רוצים, אפשר 95, 99, אבל בגדול השניים המעניינים זה ה-50%, אתם רוצים להתרחק מה-timeout, ואתם רוצים להסתכל על ה-P90, זה החוויה של ה-90% של הלקוחות, ואתם גם לא רוצים לשקר לעצמכם, מדי פעם שווה להציז גם מה קורה ב-95, 99, 99.999, וגם מעניין לראות מה קורה במקסימום ככה בשביל המקרה קצה. אבל שוב, חברים, 100% זה לא 100% בשום דבר.
אני רק אגיד גם כזה דבר, היה לנו שיחה מאוד מעניינת עם גוגל לפני כמה שנים, ואחד מהשאלות ששאלנו אותם, כאילו, איך אתם קובעים את ה-SLA שלכם? והם אמרו, אנחנו קובעים את ה-SLA שלנו, לפי כמות הכסף שתכלס זה מייצר, כאילו, יש לנו שירותים שאם הם יהיו למטה, זה עולה לחברה המון המון כסף. איזה שירות זה אצל גוגל, אתם יודעים? אתם יכולים לשאר?
איזה שירות אצל גוגל עולה להם אחר בכסף?
איזה שירות יש להם, מה שנקרא 5-9, ככה קוראים לזה, כשיש לך SLA של 99 נקודה, ואז 999, 5 פעמים ככה.
דף הראשי של גוגל, לא דף החיפוש, לא?
לא, להעלות פרסומות.
תודה, הנה, אלופה, אלופה, אלופה. אחי, גוגל יותר מהכל, מה שהם מקבלים ממנו את הכסף, זה פרסומות. על כל דקה שהפרסומות של גוגל, השירות של הפרסומות של גוגל לא באוויר, מפסידים כנראה מיליונים. אז הם אומרים, הם יודעים ששם הם שמים את ה-SLA. מה שהנקודה יותר מעניינת פה, זה שגם אצלכם בחברה, לא כל השירותים שלכם צריכים להיות למעלה כאילו כן כנראה צריכים לאוטומה, אבל לא לכולם יהיה את אותו SLA מבחינתכם, כי גם כנראה שיהיו לכם שירותים שהם יותר חשובים מאחרים בתוך החברה.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. איפה דברים כאלה חשובים? למשל במחירות, אם אתה עכשיו עושה אליאקספרס כזה, אתה רוצה שאתה גולל, כשאתה גולל, אתה רוצה שזה יעלה מהר. אם זה לא עולה מהר, אנשים נוטשים את הגלילה והולכים הביתה, ואתה מתחיל להפסיד רבניו. איפה עוד למשל זה חשוב? אם אתם בפייננס, אתם באיזה אלגו טריידינג, whatever, על המילי שנייה, באמת, החלטה של המילי שנייה של extra latency, היא הולכת לעלות לכם הולכת לעלות לכם בביד. אז יש מקומות שזה נורא חשוב, אבל איפה שזה לא חשוב, אפשר גם להירגע. אגב, מה עושים? כשעושים load shedding, אנחנו גם נעשה פריוריטי מסוים, אנחנו לא נעשה הכל להכל, אנחנו נחליט מה חשוב.
חשיבות זה עניין של פריוריטי אחרי הכל.
זה נכון, הכל זה פריוריטי בחיים, הכל זה פריוריטי בחיים. אז להרגיע, להרגיע עם 100%, הכל בסדר, אנחנו באמת בסדר.
יש כאילו מבחינתך best practices, דברים שאת אומרת, את זה תעשו, על זה אפשר אולי קצת לוותר, דברים בסגנון הזה?
נכון, אז אנחנו דיברנו קודם, הייתה כוכבית, אז בדיוק מחזיר אותי חזרה לכוכבית.
וואו, איך סגרת את הלופ הזה?
הבטחתי וגם קיימתי, חברים.
קודם תגידי, אז נגיד אם קיים.
היה איזה עניין על איך אני בודק, האם אני בודק לוקלי, אני בודק לא פה, לא לוקלי, ופה אנחנו נכנסים קצת לעולם של, אנחנו עולים לעולם של אקספרטס, ככה דברים שנכתבו בדם בכל מיני דברים. שאלת האם אנחנו רוצים לבדוק משהו לוקלי. זאת שאלה מצוינת, בגדול אפשר, אבל משהו שחשוב לשים לב עליו זה הסיפור של הגיאוגרפיה. מאוד מאוד חשוב שגם הקליינט שממנו אתה בודק את הלואו טסט, גם השרת שאיתו אתה מדבר, וגם הדאטאבייס שהשרת מדבר איתו, כולם יהיו באותו מקום גיאוגרפי. וכי למה? למה שחר?
בגדול, ככל שאנחנו רחוקים יותר ממקום מסוים, יש לנו latency גבוה יותר.
נכון, כן? מאוד. הייתה לי דוגמה ספציפית שבאמת שמשהו שאני עשיתי לו טסטינג. אני העליתי ורציתי לבדוק, לא בסביבה אמיתית על AWS, אלא אצלי בדוקר, ברגע בלוקלי. מה ששכחתי זה שהדאטאבייס שלי הוא עדיין נמצא באזור גיאוגרפי אחר. הלייטנסי עולה בצורה משמעותית, זה בכלל לא קשור ללואו טסט, זה קשור לעובדה שאנחנו צריכים עכשיו לחצות אוקיינוס ולחזור חזרה.
בעצם התוצאות שתקבלי על הסטרסס הן יהיו שגויות.
הן יהיו שגויות והן יהיו מזעזעות, ואתם לא תבינו בכלל מה קורה, ומה שקורה זה שאתם לא חשבתם על הגיאוגרפיה של הדבר. מה עוד מעניין לשים עליו לב שיכול לחלוטין לדפוק את הטסט ובכלל לא חשבנו עליו, ואתה אומר על הבא על המקרה. הקוד שאנחנו כותבים של ה-client side, זה שממש עושה את האינבוקציה, אנחנו רוצים שהוא יהיה הכי לין, הכי קטן שיכול להיות. תחשבו שאתם עכשיו הולכים להריץ הרבה מאוד בקשות בשנייה, בעיקר אם אתם מריצים על איזשהו framework, ובעיקר אם אתם מריצים על איזשהו framework על הלפטופ שלכם, עם ה-CPU של הלפטופ, אז זה באמת משהו שצריך לשים אליו לב. אם הקוד שאתם כותבים בשביל הטסט, הוא פתאום חס וחלילה מתחיל לעשות excessive logging, או חס וחלילה אתה רוצה לבנות request שהוא request אמיתי, אז אתה פונה לדאטאבייס כדי לבנות אותו, הלך עליך. למה הלך עליך? לוקח המון זמן לקליינט לרוץ. אתה רוצה שהקוד של הקליינט יהיה
הכי לין שרק
הכי יכול להיות.
אז נגיד אנחנו באמת השתמשנו באיזה שירות, ציינתי אותו קודם, אבל בטוח שיש עוד לא מעט שירותים אחרים, אנחנו גם נוסיף את זה בתיאור, אבל ב-K6, ומה שעשינו, אני כתבתי את הקוד לוקלית, ראיתי שזה עובד כמו שאני רוצה, ואז יכולתי לדפלפ את זה אליהם, ואז אתה משלם להם, כאילו יש להם איזו צורת סאס כזאת שאתה יכול לעשות, שהייתה יחסית זולה, ומה שעשינו, בעצם הקוד שאני עכשיו כתבתי לוקלית, רץ דרך המכונות שלהם, ואז אתה יכול לבחור את הריג'ן שאתה רוצה שזה...
לא, כתבת לוקלית מה? כתבת פום סקרץ' או עדיין השתמשת באיזה טול?
לא, אתה משתמש, יש להם פריימוורק, זה ממש ספרייה ספציפית, אז היה בנוד, אז זה ספרייה בנוד, אתה בא, מתקין את זה לוקלית, תחשוב שיש לך עכשיו איזה פרויקט גיט שאתה מריץ את הלוקלית, ואז לקחתי את הקוד שלי ופרסתי את זה אצלם, ואז הם באים ופשוט מריצים את הטסטים שלך, לפי איך שאתה כתבת את זה, אבל הרבה יותר קל לכתוב עכשיו משהו לוקלית ולדפלפ אותו לאנשהו, ואז שהם יריצו את זה בשבילך, מאשר לבוא ולעשות את זה ישירו דרכם. למה שלי היה לפחות.
אז אני את הטסטים שלי הרצתי מהלפטופ בזמן שבניתי אותם, לפני שהם עלו ל-CICD. פשוט הרצתי מהלפטופ, זה היה לי ממש מספיק
לזה טוב. לזה התכוונתי, כאילו הרצתי את הכל לוקלית ואז העליתי את זה אליהם. אז סופיה, לסיכום כזה, תני לי לשאול אותך שאלונת. אני כשאני עושה עכשיו את הסטרס טסט, יש כל מיני דברים, פרמטרים שאני צריך להתחשב בהם, לא יודע מה, קשינג, לראות שהפיילוד שאני שולח הוא לא בדיוק אותו דבר, או כל מיני דברים בסגנון הזה?
זה באמת שאלה ממש ממש טובה. כי בדרך כלל אנשים כותבים, אומרים, אני אכתוב את הטסט הכי פשוט שיש, אני אבקש בקריאה אחת את הפרמטרים של איזה יוזר אחד, ואני עכשיו אלוויץ את זה 10,000 פעם, ויש לי טסט.
יוזר מאוד מבוקש.
יוזר, כן, יוזר וואן בדרך כלל. יוזר וואן, אנחנו מריצים עליו את הטסט. אנשים שוכחים להתחשב בקשינג. גם סרבר סייד קשינג, אם יש לכם קש שהוא ממש איפשהו, אז מן הסתם אותה בקשה כל הזמן הוא להיד דקש, אתם לא באמת בודקים. עכשיו, הקש יכול להיות גם חבוי, צריך לשים לזה לב, הקש יכול להיות חבוי בתוך הדאטאבייס, אתם ניגשים לאותו אנטרי בדאטאבייס, אתם ניגשים לאותו אנטרי ב-S3 bucket שלכם, זה יהיה קש, הפרפורמנס כמובן יהיה יותר טוב. מה שאתם באמת רוצים לעשות, זה וריאטי, שיהיו בקשות שונות, אתם לא רוצים להגיע להיט קש כל הזמן, אבל גם לא צריך להיסחף לכיוון השני, כי אם תתחילו לגשת לדאטאבייס שלכם, בשביל להבין איזה יוזרים בכלל יש, ואז מהיוזרים האלה לבנות ריקווסטים, כדי לבקש ריקווסטים, ושוב לגשת לאותו דאטאבייס, אז בעצם עשיתם לא טסט כפול.
אז יכול להיות שאני יכול לעשות כזה דבר, סתם דוגמה, לבוא לעשות, לפני שאני בכלל מתחיל את הטסטים, לבוא לעשות איזה קריאה מהדאטאבייס, להבין איזה יוזרים יש לי, ורק אחרי שיש לי את כל ה-IDs האלה, רק אז לבוא ולהתחיל את הטסט, בעצם לעשות סוג של אופליין?
בדיוק, זה בדיוק מה שאני עושה. יש פונקציה שתרוץ פעם אחת, זה איזשהו סטאפ, אנחנו נבנה את כל המידע, את כל מה שאפשר לבנות מראש, אנחנו נבנה אותו מראש, ואז הפונקציה של הטסט היא תהיה מאוד מאוד רזה, כי היא הולכת לרוץ הרבה מאוד פעמים ולצרוך משאבים. היא הולכת להיות נורא נורא פשוטה, וזאת בעיני הדרך הנכונה לעשות את הטסט, בלי להכניס לתוכו כל מיני פולטים שהם פולטים חיצוניים.
אהבתי, אהבתי. אז בעצם יש לנו לכל, לפני שאנחנו נבוא ונתחיל לעשות את הסטרס טסט, אנחנו נבוא ונעשה איזה סטאפ, נבוא, נבנה את כל הדאטה סט שאנחנו צריכים, כל הדברים שאחר כך הפונקציה הלינית שלנו תבוא ותרוץ, אז אנחנו בעצם עכשיו לא באים ובעצם עושים את הקריאות האלה השוטפות לדאטאבייס באופן שוטף, אלא עשינו את זה פעם אחת בהתחלה ושכחנו מזה.
ושכחנו מזה, וככה בנינו את הטסט הכי רזיליאנט שיכול להיות לנו.
טיל.
יאללה, מדהים. וואו. איזה פרק מגניב. אני חושב ש... אני אישית למדתי מלא, אני חושב שבכלל אנשים, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, פחות מכירים את העולם הזה של הסטרס טסט והלואו טסט, וסופיה, היה אש, ותודה שבאת.
תודה רבה לכם, חברים.
היה כיף, היה כיף.
היה נהדר.
טוב, אז אני מקווה שאתם לא נכנסתם לסטרס מהפרק הזה, ועד כאן הפרק הזה של מפתחים מחוץ לקופסה, חברים. אנחנו היינו פה, יאללה ביי.